כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג בני האלוהים מאת פטר שטם, תורגם מגרמנית על ידי ליאניר גד, קורא איתן רץ, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. מיכאל מעולם לא שמע על האישה לפני כן. העוזרת סיפרה לו עליה. אין אבא, ככה אומרת המנדי הזאת. היא גרה בכפר לידינו, בוא. העוזרת צחקה. מיכאל נאנח. כאילו לא די בכך שבימי א', הכנסייה ריקה כמעט, שהזקנים משלחים אותו לדרכו כשהוא מבקר אותם בביתם, ושהילדים מתחצפים בשיעורי הדת. זה בגלל הקומוניזם, אמר. הוא עדיין משפיע. מה פתאום, אמרה העוזרת, זה היה ככה גם מקודם. האם הוא מכיר את שדה הסלק הגדול בדרך לו? במרכז השדה יש אי. יש שם כמה עצים שהשאיר העיקר. מתמיד, אמרה. ושם הוא נפגש עם אישה. איזו אישה? שאל מיכאל. איזה עיקר? ההוא, ששמה, אמרה העוזרת, וגם אבא שלו וסבא שלו, כולם, מתמיד. גם אנחנו בסך הכל בני אדם, אתה ואני. לכל אחד יש את הצרכים שלו. מיכאל נאנח. מאז האביב ראה את הקהילה, אך לא הצליח להתקרב אל האנשים. הוא בא מההרים, שם הכל היה שונה. האנשים, הנוף והשמיים שהיו רחבים כאן עד אין קץ ורחוקים. היא אומרת שהיא אף פעם לא הייתה עם גבר, אמרה העוזרת. את הילד עשה לה כנראה אלוהים. מנדי הזאת, אמרה, היא הבת של גרגור, השמן הקטן, נהג האוטובוס. הוא מחטיף לה כהוגן, רואים עליה את הסימנים. ועכשיו כל הכפר שואל את עצמו מי בעצם האבא. לא גרים כאן הרבה גברים שבאים בחשבון. אולי זה מרקו, בעל המסבעה. אולי איזה נווד. יפה היא הרי לא. אבל לוקחים מה שמקבלים. מנדי הזאת, אמרה העוזרת, גם לא בדיוק חכמה גדולה. אולי היא בכלל לא שמה לב. כשכתפה דובדבנים על הסולם. כן, כן, אמר מיכאל. מנדי באה לבית הכומר בדיוק כשמיכאל אכל. העוזרת הכניסה אותה, והוא הזמין אותה להתיישב, ואמר שתספר. אבל היא רק ישבה שם בעיניים מושפלות, ושתקה. ריח סבון עלה ממנה. מיכאל אכל, והציץ שוב ושוב באישה הצעירה. היא לא הייתה יפה, אבל גם לא מכוערת. בעתיד אולי תשמין. כעת הייתה שופעת. היא פורחת. חשב מיכאל, והציץ בגניבה בבטן שלה ובשדיים הגדולים שנרמזו מתחת לסוודר הססגוני. האם זה הריון או אוכל, הוא לא ידע. ואז הביטה בו האישה הצעירה ומיד השפילה שוב את מבטה, והוא הסיט מעליו את הצלחת שעוד הייתה מלאה למחצה וקם. בואי נצא לגינה. השנה קרבה אל סופה. הלוות העצים דהתה. בבוקר היו ערפילים. כעת הסתננה באדם השמש. מיכאל ומנדי התהלכו בגן זה לצד זה. כבוד הכומר, היא אמרה. והוא, לא, קראי לי מיכאל, ואני אקרא לך מנדי. אז היא לא יודעת מי האבא? אין אבא, אמרה מנדי. אני אף פעם לא... היא השתתקה. מיכאל נאנח. 16? 18, חשב, לא יותר. ביתי היקרה, אמר, זה חטא, אבל אלוהים ימחל לך. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כל נבל ימלא יין. מנדי תלשה עלה מתרזן הושנה שתחתה נעמדה. ומיכאל שאל, את יודעת איך גבר יודע אישה? אם המשמו, אמרה מנדי והסמיקה, והיא ביטה בקרקע. אולי זה קרה בשנתה, חשב מיכאל, כבר היו דברים מעולם. הם למדו את זה בבית הספר, אמרה מנדי בשקט, ובמהירות רבה אמרה, זקפה ומשגל וימים בטוחים. כן, כן, אמר מיכאל, בבית הספר. זה מה שיוצא להם מזה, לקומוניסטים, שעדיין ישבו במועצות בתי הספר. באם האלוהים הקדושה, אמרה מנדי, אני אף פעם לא... כן, כן, אמר מיכאל, ואז בחס פתאומי, ומאיפה נראה לך שבא הילד? נראה לך שהוא בא מאלוהים? כן, אמרה מנדי. הוא שלח אותה הביתה. ביום ראשון ראה מיכאל את מנדי בין המעטים שבאו לתפילה. זו הייתה, למיטב זיכרונו, הפעם הראשונה שלה שם. היא לבשה סמלה פשוטה, בירוק כהה, וכעת הבחין בבירור בהיריון. איך היא לא מתביישת, אמרה העוזרת. למנדי לא היה מושג. מיכאל ראה איך היא מביטה סביבה, ולא שרה בכלל כשכולם שרו, וכשקבע למזבח לקבל את לחם הקודש, נאלץ לומר לה, פתחי את הפה. מיכאל דיבר על עמידה איתנה בסבל. הגברת שמיט, שבאה תמיד, הקריאה מכתבי הקודש, בקול שקט אך ברור, ראו פן תמענו לשמוע אל המדבר, כי הן לא נמלטו הממענים לשמוע אל המדבר עמהם בארץ. הכנסת אורחים אל תשכחו, כי יש אשר אספו מלאכים אל ביתם ולא ידעו. איגרת אל העברים, י"ב 25, י"ג 2. במהלך הקריאה עצם מיכאל את עיניו, ודימה לראות את המלאך שפקד את ביתם של בני האדם. מלאך שפניו היו פניה של מנדי, וביתנו התקמרה תחת הגלימה הלבנה, כביתנה של מנדי תחת סמלתה. אך לפתע פתאום, היה שקט מאוד בכנסייה. מיכאל פקח עיניים, וראה שכולם מביטים בו בדריכות, ואז אמר, כך נוכל לומר בביטחון, אדוני לי בעוזרי לא עירה. אחרי התפילה, מיהר מיכאל ליציאה, ונפרד מאנשים הזקנות. כשסגר את הדלת מאחורי האחרונה, ראה שמנדי קורעת ברך מול המזבח. הוא ניגש אליה, והניח את ידו על ראשה. היא הביטה בו, והוא ראה שדמעות זולגות על חייה. בואי, אמר, והוא הוביל אותה אל מחוץ לכנסייה, ומעבר לרחוב, אל בית הקברות. הביטי בכל האנשים, אמר, כולם חטאו. אבל אלוהים אסף אותם אליו, וגם על החטאים שלך הוא ימחל. אני מלאה בחטאים, אמרה מנדי, אבל לא שכבתי עם אף גבר. כן, כן, אמר מיכאל, ונגע בידו בכתיפה של מנדי. אבל כשנגע במנדי הזאת, היה נדמה לו כאילו כל ליבו, כל גופו, מתמלא שמחה שכמותה לא חש מעולם, והוא נרתע לאחור, כאילו נכוותה ידו באש. ואם זה נכון, חשב. ואם זה נכון, חשב כשצעד באותו יום אחרי הצהריים בדרך לכפר השכן. השמש זרחה, והשמיים היו רחוקים ובהירים. מיכאל היה עייף במקצת אחרי הארוחה, אבל הלב שלו חש עדיין בשמחה שזרמה מגופה של מנדי אל גופו. ואם זה נכון, בימי א' אחרי הצהריים, שוטט תדיר אל כפר זה או אחר, צעד בסדרות בצעדים מהירים, בגשם ובשמש. אבל ביום ההוא הייתה לו מטרה. קודם לכן צלצל לרופא בשם קלאוס, שגר שם, וביקש להיפגש איתו לשיחה. לא, הוא לא יכול לומר במה מדובר. אותו דוקטור קלאוס היה מאנשי הסביבה, בן ונכד לאיכרים. הוא הכיר את כולם, וסיפרו שבשעת הצורך הוא מטפל גם בחיות. הוא גר בבית גדול, בוו, לבדו מאז מתה אשתו. הוא אמר שאם מיכאל רק יניח לו עם האלוהים שלו, הוא מוזמן להיכנס. כי הוא אתאיסט, אמר הרופא. לא, אפילו לא אתאיסט, הוא לא מאמין בשום דבר, גם לא בזה שאין אלוהים. הוא איש המדע, ולא האמונה. קומוניסט, חשב מיכאל, ואמר כן כן בפיהוק כבוש. הרופא הגיש שנפס, ומכיוון שהייתה למיכאל שאלה, הוא שתה את השנפס, שתה אותו בלגימה אחת, ואז שתה מיד עוד כוסית שמזג לו דוקטור קלאוס. מנדי, אמר מיכאל, האם... וגם הוא הזיע. היא טוענת שהילד אינו תוצאה של איחוד עם גבר, שהיא לא אף פעם, ששום גבר לא ידע אותה. אלוהים, אתה יודע למה אני מתכוון. הדוקטור גמר את השנאפס שלו, ושאל האם מיכאל באמת סבור שידי אלוהים במעשה, או המשמו שלו. מיכאל בהה בו, בעיניים ריקות ומיואשות. הוא שתה את השנאפס שמזג לו הרופא וקם. קום הבתולים, אמר. כל כך בשקט שבקושי היה אפשר לשמוע. קום הבתולים. זה בהחלט יהיה נס, אמר הרופא, ודווקא אצלנו. הוא צחק. מיכאל התנצל. אני איש המדע, אמר הדוקטור. אתה איש האמונה. אנחנו לא רוצים לערבב בין הדברים. אני יודע מה שאני יודע. תאמין אתה מה שאתה רוצה. בדרך חזרה, הזיע מיכאל עוד יותר. סחרחורת תקפה אותו. לחץ דם, חשב. הוא התיישב בעשב בשולי שדה הסלק הגדול. הסלקים כבר נאספו, ונחו לאורך הדרך בערימות ארוכות. השדה היה ענקי. הרחק מאחוריו נרמזה רצועת יער. ובאמצע המרחב הזה, שכן האי הקטן שעליו דיברה העוזרת. במרכז השדה צמחו כמה עצים מתוך האדמה החשוכה הזאת. מיכאל קם, וצעד צעד אחד אל תוך השדה, ואחריו עוד אחד. הוא הלך אל עבר האי. האדמה הלכה נדבקה לנעליו ברגבים גדולים, והוא מעד, הוא קשל, ההליכה נעשתה לו קשה. יאמץ לבבכם. חשב, אבל קודם לכן עלינו להיקלע לאי. והמשיך הלאה. פעם אחת שמע מכונית חולפת בדרך. הוא לא הסב את מבטו. הוא חצה את השדה, צעד אחר צעד, ולבסוף העצים היו קרובים יותר, ופתאום הוא היה שם. וזה באמת היה אי. התלמים נחצו, נפערו, כאילו פרץ האי מתוך הקרקע וקרה את האדמה כמסך. אבל האי הזה היה גבוה בחצי מטר לערך מסביבתו. בשוליו צמח מעט עשב, שמאחוריו שיחים צפופים. מיכאל תלש ענף מאחד השיחים, והסיר בו את רגבי האדמה מנעליו. אז צעד לאורך רצועת העשב הצרה והקיף את האי. במקום אחד היה פתח בסבך, והוא נכנס בפתח, והגיע לקרחת יער קטנה בין העצים. העשב הגבוה היה מאוך שם. ובפעתי האחו היו מושלחים כמה בקבוקי בירה ריקים. מיכאל הרים מבט. בין צמרות העצים הציצו השמיים. כאן נראו פחות גבוהים מאשר מעל השדה רחב הידיים. השקט היה מוחלט. האוויר היה חמים, אם כי השמש כבר עמדה הרחק במערב. מיכאל פשט את הז'קט שלו והשליך אותו על העשב. ואז, בלי להבין בדיוק מה הוא עושה, פתח את כפתורי חולצתו, ופשט את החולצה ואת הגופייה, חלץ נעליים, פשט מכנסיים ותחתונים, ולבסוף גם גרביים. הוא הסיר את השעון, והשליך אותו על הרמת הבגדים, וכך נהג גם במשקפיים, ובטבעת שנתנה לו במתנה אמו, שתגן עליו, ועמד שם, ממש כשם שברא אותו אלוהים, חשוף כסימן. מיכאל הביט בשמיים, וחש קשור אליהם יותר מאי פעם. הוא נשא את זרועותיו אל על, אחר כך הרגיש שוב בסחרחורת של קודם, והוא צנח לפנים על ברכיו וחרה שם עירום ובזרועות נסורות. הוא החל לשיר, בשקט ובקול צרוד, אבל לא היה די בכך. על כן צעק, צעק חזק ככל שיכול, כי הוא ידע שכאן יכול לשמוע אותו רק אלוהים, שאלוהים שומע אותו, ומשקיף עליו ממרומים. וכשחצה שוב את השדה, ופנה אל ביתו, חשב על מנדי, והיא הייתה קרובה אליו ממש, כאילו היא בתוכו, שעל כן חשב, אני אספתי מלאך, ולא ידעתי. וכשחזר לביתו, הוציא מיכאל מן המזנון הישן, בקבוק שנפס, שהביא לו במתנה איזה עיקר, לאחר הלווייתה של אשתו, ומזג לעצמו כוסית קטנה, ועוד אחת, אחר כך נשכב, והתעורר, רק כשהעוזרת קראה לו לארוחת הערב. ראשו כאב. ואם זה נכון, אמר כשהעוזרת הביאה את האוכל. מה נכון? מנדי, אם הילד ניתן לה? מי נתן לה? הרי גם הארץ הזאת שממה, אמר מיכאל. מאיפה לנו לדעת בעצם שהוא לא מטה את עינו דווקא לכאן, שמכל ילדיו דווקא לזו נתה חסד, למנדי הזאת? העוזרת הנידה בראשה, באי הסכמה. האבא נהג אוטובוס, ויוסף לא היה נגר, אבל זה היה מזמן. האם היא לא מאמינה שאלוהים חי גם כיום? ושישו יבוא בשנית? כן, בטח, אבל לא כאן. מי היא בכלל המנדי הזאת? היא שום דבר, מגישה במסעדה, בוו, עובדת זמנית. לא ייפלא מאלוהים כל דבר, ציטט מיכאל מלוקס. אמן, אני אומר לכם, המוכסים והזונות יקדמו אתכם לבוא אל מלכות האלוהים. מתי, כ"א, 31. העוזרת עשתה פרצוף ונעלמה למטבח. מיכאל מעולם לא הצליח לשכנע אותה לאכול יחד איתו. היא אמרה תמיד שהיא לא רוצה, שבכפר מדברים. מדברים על מה? גם אנחנו בסך הכל בני אדם, אמרה, לכל אחד יש צרכים. אחרי ארוחת הערב יצא שוב מיכאל מהבית. הוא הלך במורד הרחוב, והכלבים בחצרות נבחו כמו משוגעים. ומיכאל חשב, מוטב היה תשימו מבטחכם באל ולא בכלבים שלכם. אבל ככה זה עם הקומוניסטים. עליו היה מוטל להאיר את עיניהם, והוא לא הצליח. לכנסייה לא באו יותר אנשים מאשר באביב, ומי שרק רצה היה יכול לשמוע מדי יום על ניאוף והוללות. מיכאל הלך לבית האבות וביקש את הגברת שמית, זו שהקריאה מכתבי הקודש מדי יום א', אם היא עוד ערה, אמרה בחוסר חשק האחות אולה ונעלמה. קומוניסטית, חשב מיכאל, בטוח. הוא ראה את זה עליהם, על הקומוניסטים. ראה מה הם חושבים כשהם רואים אותו. אבל כשמת אחד מהם בכל זאת קראו לו. שיזכה לקבורה מכובדת, אמרה בדיוק האולה הזאת פעם כשהוטל עליו לקבור אדם שמימיו לא ביקר בכנסייה. הגברת שמית עוד הייתה ערה. היא ישבה על הקורסה שלה וצפתה במי רוצה להיות מיליונר. מיכאל לחץ את ידה. ערב טוב, גברת שמית. הוא לקח לעצמו כיסא והתיישב לידה. היא מקריאה יפה, אמר, והוא רצה להודות לה על זה פעם. הגברת שמית קדה לו בכל גאיבה. מיכאל הוציא מהתיק כרך קטן של כתבי הקודש, כרוך באור. אני רוצה להקריא לך משהו, אמר. ובזמן שהמנחה בטלוויזיה שאל איזו עיר נהרסה בהתפרצות הר געש בשנה ה-79 להולדת המשיח, טרויה, סדום, פומפי או בבל, קרא מיכאל בקול הולך וגובר. באחרית הימים יבואו ליצים הולכים אחרי תאוות נפשם והתלוצצו למור. איה הבטחת בואו, כי מאז שכבו האבות, הכל עומד כמו מראשית הבריאה. וזאת האחת, אל תיעלם מכם חביביי, שיום אחד כאלף שנים בעיני אדוני, ואלף שנים כיום אחד. והוא קרא, בו יבוא יום אדוני כגנב בלילה. אז השמיים בסעון יחלופו, והיסודות יבוארו, ויתמוגגו, והארץ והמעשים אשר עליה יסרפו. ובזמן שמיכאל קרא, הנהנה הזקנה בלי הרף. גבה התנודד לפנים ולאחור, כאילו כל גופה אומר הן גדול. ואז דיברה סוף סוף ואמרה, זה לא סדום, זה לא בבל, זאת טרויה? ייתכן שהיום קרוב מכפי שנדמה לנו, אמר מיכאל, אבל אף אחד לא ידע. אני לא יודעת, אמרה גברת שמית. הוא יבוא כגנב בלילה, אמר מיכאל וקם. טרויה, אמרה גברת שמית. הוא הושיט לה את ידו. היא לא הוסיפה דבר ולא הביטה בו כשיצא מהחדר. פומפי, אמר המנחה. פומפי, אמרה הגברת שמיט. אף אחד לא ידע, חשב מיכאל בדרכו הביתה. הכלבים של הקומוניסטים נבחו, ובמקום אחד בלטה אבן מהקרקע, והוא ניתח אל שער עץ. אז נבח עוד יותר הכלב שמאחוריו, ומיכאל מהר הלאה, שלא יראה אותו איש. אבל הוא לא הלך חזרה אל ביתו, אלא יצא מן הכפר. חצי שעה ערכה הדרך לבב. פעם התקרבה מולו מכונית. הוא ראה את אור הפנסים הרבה זמן מראש, והסתתר מאחורי אחד מעצי הסדרה עד שעברה. האי היה רק כתם כהה בשדה האפור, והוא נראה קרוב יותר מאשר בשעות היום. כוכבים הבליחו. נהיה קר. ברחובות בבב לא הייתה נפש חיה. האורות דלקו בבתים ובפנס הרחוב, במקום שבו הצטלב הרחוב האחד בשני. מיכאל ידע איפה גר המנדי. כשהגיע אל השער, עמד והשקיף על הבית הקטן בין הקומה האחת. במטבח ראה צללים מתנועים. היה נדמה שמישהו מדיח כלים. חמימות פשטה בליבו של מיכאל. הוא נשען על שער הגן. אז שמע מקרוב ממש נשימה, ופתאום נביחה עזה, יבבנית. הוא זינק לאחור ויצא בריצה. טרם הספיק להתרחק 100 מטר משם, נפתחה דלת הבית, ואלומת אור האירה בחשיכה, וקול של גבר קרא, סתום את הפה. באחד הימים ההם, הלך מיכאל למסעדה, בבב, כי העוזרת שלו אמרה לו שמנדי עובדת שם. וכך היה. החלל היה גבוה, הקירות הצהיבו מרוב השן סיגריות, החלונות היו החירויים, הרעיתים ישנים, ושום פריט לא טעם את משנהו. לא היה שם איש מלבד מנדי, שעמדה מאחורי הדלפק כאילו זה מקומה, ידיה מונחות לפניה על המשטח. היא חייכה והשפילה מבט, ולמיכאל היה נדמה שפניה קורנות בחדר הקודר. הוא התיישב ליד שולחן, קרוב לכניסה. מנדי ניגשה אליו. הוא הזמין תה. היא נעלמה. רק שלא יבוא אף אחד, חשב. אז הביאה מנדי את התה. מיכאל בחש פה סוכר. מנדי עדיין עמדה ליד השולחן. מלאך לימיני, חשב מיכאל. הוא לגם לגימה מהירה ונכווה. אז דיבר, ובתוך כך לא הביט במנדי והיא לא הביטה בו. את היום ואת השעה אף אחד לא יודע. גם לא מלאך השמיים. גם לא הבן, רק האב לבדו. כמו בימי נוח, כך יהיה בואו של בן האדם. כי כמו שבימים שלפני המבול אכלו ושתו, נישאו ונשאו, ולא חשדו בדבר עד שבא המבול וסחף את כולם, כך יקרה גם כשיבוא בן האדם. רק עכשיו הביט מיכאל במנדי וראה שהיא בוכה. אל תראי, אמר. אז קם והניח את ידו על ראשה של מנדי והשתהה, ואחר הניח את האחרת על ביטנה. יקראו לו ישו? שאלה חרש מנדי. מיכאל התחבט. על זה עוד לא חשב בכלל. הרוח, באשר יחפוץ, שם הוא נושב. ואתה תשמע את קולו, ולא תדע מאין בא, ואנה הוא הולך. אז נתן למנדי את המדריך הקטן לנשים צעירות ואימהות לעתיד, שחילקה הכנסייה, ושעל פיו ידע כל מה שידע, ואמר למנדי לבוא לשיעורי הדת ולתפילות, זה הכי חשוב עכשיו, היא צריכה להשלים הרבה. חלפו החודשים, סתיו פינה מקומו לחורף, שלג ראשון ירד וכיסה הכל, את הכפרים, את היער ואת השדות. חורף נפרס על הארץ, וריחה מחמוץ של תנורי העצים נח על הרחובות. מיכאל יצא להליכות ארוכות בסביבה. הוא הלך מכפר אל כפר, ושוב חצה את שדה הסלק הגדול שהיה כפו עכשיו אל האי. ושוב עמד שם ונשא ידיים אל על. אבל העצים היו חשופים, והשמיים רחוקים. מיכאל חיכה לאות. הוא לא בא. לא היה בשמיים כוכב שלא היה שם קודם, לא מלאך בשדה לדבר איתו, לא מלך ולא רואה ולא תלה. אז התבייש וחשב, לא אני נבחרתי. היא, מנדי, תקבל את האות. בפניה יופיע המלאך. מנדי הגיע עכשיו מבב על וספה, לשיעורי הדת בימי רביעי ולכנסייה מדי יום ראשון. הבטן שלה גדלה, אבל פניה נהיו צרות יותר וחברות. אחרי התפילה נשארה בכנסייה עד שהלכו כולם, ואז ישבה ליד מיכאל על אחד הספסלים, והם שוחחו חרש. הילד, אמרה, אמור לבוא לעולם בפברואר. הלוואי שהיה בא בחג המולד, חשב מיכאל. הלוואי שבפסחה. אבל חג המולד כבר בפתח, והפסחה רק בסוף מרץ. נראה. אז הציצה בדלת העוזרת, ושאלה אם האדון הכומר חושב אולי לאכול צהריים. כמה היא תורחת, בלי מילה טובה, שום דבר, ואז הוא משאיר חצי. מיכאל אמר שמנדי תישאר לארוחה. למה לא? הרי יש מספיק לשניים. לשלושה, אמר, והם חייכו שניהם בביישנות. למה שלא נפתח ישר מסבעה? אמרה העוזרת כשהניחה סכום שני. היא התיחה את הקערות על שולחן ונעלמה בלי מילה, ובלי לאחל להם בתיאבון. מנדי סיפרה שאבא שלה מציק לה. הוא רוצה לדעת מי אביו של הילד, והוא רותח כשהיא אומרת, אלוהים הטוב בכבודו ובעצמו. לא, הוא לא מכה אותה. רק סתירות, אמרה, האמא גם. היא רוצה לעזוב את הבית. הם אכלו בדומיה. מיכאל לא הרבה, אבל מנדי לקחה שתי תוספות. טעים? שאל. היא הנהנה והסמיקה. אז אמר, את יכולה לגור כאן, בבית הכומר. מקום לא חסר. מנדי הביטה בו בחשש. זה לא, אמרה העוזרת. מיכאל שתק. אחרת, אני עוזבת, אמרה העוזרת. מיכאל המשיך לשתוק. הוא שילב ידיים. הוא חשב על בית לחם. הפעם לא, חשב. והמחשבה הפיחה בו עוד. אני עוזבת, אמרה העוזרת, ומיכאל הנהן באיטיות. עד רבה, חשב. הרי כבר ניחש. שהעוזרת הזאת הייתה בעבר קומוניסטית ומי יודע מה עוד. משום שתמיד אמרה שגם היא רק בן אדם, ומשום שקראו לה קרולה, שם של עובדי אלילים. הוא הרי שמע את הסיפורים עליה ועל קודמו שהיה נשוי, בחדר תשמישי הקדושה, כך אמרו, עד כדי כך. האישה הזאת לא צריכה לבוא אליו בטענות, בטח לא היא, וגם לבשל כמו שצריך היא לא יודעת. העוזרת נעלמה במטבח, ואז נעלמה מהבית, כי זה לא היה הוגן וגם לא מכובד. ומנדי עברה לשם. היא הייתה העוזרת החדשה, ככה סידרו וסיכמו את זה עם ההורים. היא אפילו קיבלה כסף, אבל מנדי הרי כבר הייתה בחודש החמישי, והבטן שלה הייתה גדולה כל כך, שהיא התנשפה כפרה כשעלתה במדרגות, ומיכאל פחד שעלו לקרות משהו לילד, כשהוציאה באחד הימים את השטיחים הכבדים אל חזית הבית. מיכאל חזר מאחד הטיולים שלו וראה את מנדי בחזית הבית דופקת בשטיחים. אז אמר שהיא צריכה לשמור על עצמה, והחזיר את השטיחים לבית במו ידיו, אם כי בקושי עמד בזה. כי גופו בהחלט לא היה מהחזקים. בחג המולד הכל צריך להיות נקי, אמרה מנדי. זה שימח את מיכאל ונראה לו סימן טוב. מלבד זה, לא גילה למען האמת אמונה רבה אצל האישה הצעירה, גם אם נשבעה באם אלוהים הקדושה, והייתה משוכנעת בכל ליבה שהילד שלה הוא ישו תינוק, כמו שאמרה. היא כן אמרה שהיא פרוטסטנטית, אבל יותר מזה לא אמרה. בליבו של מיכאל החלו לעלות ספקות. הוא בוש בעצמו על הספקות האלה, אבל הם הופיעו, והם הרעילו את אהבתו, ואת אמונתו. מאותו רגע ואילך עשה מיכאל את כל מלאכות הבית בעצמו, אבל מנדי בישלה בשבילו, והם אכלו ביחד בחדר האוכל החשוך, בלי לדבר הרבה. בערבים עבד מיכאל שעות ארוכות, הוא קרא בכתבי הקודש. וכששמע שמנדי יוצאת מהאמבטיה, חיכה 5 דקות, כבר לא היה יכול בכלל לעבוד, עד כדי כך שמח. אחר כך דפק בדלת חדרה של מנדי, והיא קרא, יבוא, יבוא. וכבר שכבה במיטה, ושמיכתה משוחה עד הצוואר. הוא היה מתיישב לידה, ומניח את ידו על מצחה, או על השמיכה, במקום שתחתיו הייתה הבטן שלה. פעם שאל אותה על חלומותיה, הרי חיכה לאות. אבל מנדי לא חלמה, ישנה עמוק וחזק, אמרה. על כן שאל אותה אם אמנם לא היה לה מעולם חבר או משהו מעין זה, אם אמנם לא מצאה מעולם דם על המצעים. לא בזמן המחזור, אמר, וחש תחושה משונה ביותר כשדיבר איתה כך. אם זאת אם האלוהים החדשה, חשב, מה יהיה דיני אז? על כך לא ישיבה מנדי דבר. היא בכתה ושאלה אם הוא לא מאמין לה. הוא הניח יד על השמיכה, ועיניו התלכלכו. האב נתן לנו להיקרא בני האלוהים, ובניו אנחנו, אמר. על כן העולם אינו יודע אותנו, יען כי אותו לא ידע. את מי? שאלה מנדי. פעם הסיתה את השמיכה, ושכבה שם מולו בכתונת הלילה הדקה שלה. קודם לכן הניח את ידו על השמיכה, והרים אותה, וכעת רחפה באוויר מעל בטנה של מנדי. הוא זז, אמרה מנדי, ולקחה את ידו בשתי ידיה, ומשכה אותה מטה אל בטנה, לחצה אותה אל הבטן העגולה, ומיכאל לא היה מסוגל להרים את היד. היא נחה שם, איטית וכבדה כחטא. חג המולד חלף. בערב החג הלכה מנדי לבית הוריה, אבל למחרת כבר חזרה. לא באו הרבה אנשים לכנסייה. בכפר דיברו על מיכאל ומנדי, מכתבים נשלחו לבישופ, מכתבים נשלחו בחזרה. הייתה שיחת טלפון, ואיש אמונו של הבישופ נסע באחד מ-100 לכפר, וישב עם מיכאל ושוחח איתו. ביום ההוא אכלה מנדי במטבח. היא הייתה נסערת מאוד, אבל כשהלך האורח לדרכו, אמר מיכאל שהכל בסדר. הבישופ יודע שבאזור הזה יש הרבה תינות, ושחלק מהקומוניסטים הוותיקים ממשיכים להילחם בכנסייה ולזרוע מחלוקת. ככל שחלף הזמן, גדל הילד, ואיתו בטנה של מנדי, שגדלה עוד ועוד, גם אם מיכאל האמין כבר מזמן שאינה יכולה לגדול עוד יותר. כאילו כבר אינה שייכת לגוף הזה. ומיכאל הניח את ידיו על הילד המתהווה, וחש באושר. הבהלה באה כשיצא שוב לטייל באחד הימים אחרי הצהריים. מיכאל הבחין שהשאיר את כתבי הקודש בבית. הוא חזר על עקבותיו, וכעבור חצי שעה כבר היה שוב בביתו. חרש נכנס, חרש עלה במדרגות. מנדי ישנה עכשיו לעתים קרובות גם בשעות היום, והוא לא רצה להעיר אותה, אם אמנם היא ישנה. אבל כשנכנס לחדרו, מנדי עמדה שם עירומה. עמדה מול המראה הגדולה, שהייתה מקובעת בדלת ארון הבגדים. הביטה במראה, עמדה בצדודית מולה, ועל כן גם מול מיכאל שראה הכל. אבל מנדי שמעה אותו, ופנתה אליו, והם הסתכלו זה בזה, כמות שהם. מה את מחפשת כאן בחדר שלי? שאל מיכאל, וקיבה שמנדי תתכסה בידיה, אבל היא לא עשתה זאת. כי ידיה היו תלויות לצידה, כמו עלים של עץ, ובקושי זזו. היא אמרה שאצלה אין ראי, והיא רצתה להסתכל על הבטן הזאת שצמחה לה. מיכאל ניגש אל מנדי, על מנת שלא יצטרך להביט בה יותר. אז נגעה אחת מידיו בידיה, והוא כבר לא חשב בכלל על כלום, כי הוא היה עם מנדי, והיא איתו. וכך קרה שידו של מיכאל נחה שם, כאילו נולדה זה עתה, מתוך הפצע הזה עצמו. החיה. אז נרדם מיכאל, וכששב והתעורר חשב, אלוהים, מה עשיתי? שכב מחובץ במיטה, וכיסה בידו את חטאו, שהיה גדול. דמה של מנדי היה העדות שלה וההוכחה שלו, והוא התפלא רק על כך שהיסודות לא מתמוגגים בשריפה, והשמיים לא נפתחים או קורסים עליו. כדי להרוג ולהעניש אותו בברק או במאורע אחר. אבל זה לא קרה. השמיים לא נפתחו, גם כשמיכאל מיהר לאורך הסדרה, בדרך לבב. הוא רצה להגיע לאי בשדה, והלך על התלמים הקפואים בצעד מהיר וחושל. מנדי ישנה כשיצא מהבית. מנדי הזאת שאסף אל ביתו. הוא הגיע לאי והתיישב על השלג. הוא פשוט לא היה מסוגל לעמוד עוד, עד כדי כך היה עייף. עד כדי כך עצוב ואבוד. כאן יישאר, ולא ילך עוד מכאן. שימצאו אותו, העיקר והאישה היא, כשהנעפופים שלהם יביאו אותם לכאן באביב. נהיה חשוך, והיה קר, ומיכאל ישב עדיין על האי שלו בשלג. הרטיבות חדרה דרך מעילו, והוא קפה והצטנן. אלנה נוהב במילין, חשב, ובלשון, כי אם בפועל ובאמת. כך הוביל אלוהים אותו אל מנדי ואת מנדי אליו, שיוהבו זה את זה. כי היא לא הייתה ילדה, היא הייתה בת 18 או 19. והאם לא נאמר שאיש לא ידע? הלא נאמר בו יבוא היום כגנב? ולכן חשב מיכאל, אני לא יכול לדעת. ואם היה זה רצון האל שתקבל אליה את ילדו, הרי זה רצון האלוהים שקיבלה אליה אותו, שהרי הוא פועלו ויצירו של האל. בין העצים ראה מיכאל רק כמה כוכבים בודדים. אבל כשיצא מהמחסה, הוא פנה לשדה, ראה את כל הכוכבים שאותם ניתן לראות רק בלילה קר. ולראשונה מאז הגיע הנה, לא חשש מהשמיים האלה. והוא שמח שהשמיים רחוקים כל כך, והוא עצמו קטן כל כך בשדה האינסופי הזה. אפילו אלוהים יצטרך להסתכל פעמיים כדי לראות אותו. עד מהרה היה שוב בכפר. הכלבים נבחו, ומיכאל זרק אבנים על שערי החצרות, ונבח בעצמו וחיכה את הכלבים, את היללות והיבבות המטופשות שלהם, וצחק כשיצאו מגדרם מרוב זעם והתלהבות, ובעצמו יצא לגמרי מגדרו. בבית הכומר דלק אור, וכשמיכאל נכנס, הריח מיד את האוכל שבשלה מנדי. ובעת שחלץ את נעליו הרטובות, ופשט את המעיל הכבד, הופיע היא בפתח המטבח, והביטה בו בפחד. נהיה קר, אמר, והיא אמרה שהאוכל מוכן. אז ניגש מיכאל אל מנדי, ונשק לה על פיה, ואיך שפיה חייך. אך בארוחת הערב התחבטו בשם שיקרא לילד, ובשמו השני. בברכת לילה טוב הושיטו זה לזו ידיים, והלכו כל אחד לחדרו. בינואר, כאשר נעשה קר וקר עוד יותר, וכמעט לא היה אפשר לחמם עוד את הבית הישן, עברה מנדי באחד הערבים, מחדר האורחים, לחדרו החמים יותר של בעל הבית. היא נשאה את צמיחתה צמודה לגופה, ונשכבה ליד מיכאל. הוא זז הצידה, בלי לומר מילה. ובלילה ההוא, ובכל הלילות שלאחריו, שכבו באותה המיטה, וכך למדו להכיר ולאהוב זה את זה עוד ועוד. ומיכאל ראה הכל, ומנדי לא התביישה. אבל האם זה חטא? כי הוא רצה לדעת. והאם לא הוכיחה מנדי בדמה שילדו של אלוהים הוא שגדל שם ילד התוהר? אבל האם יכול התוהר לדור בכפיפה אחת עם התומעה? וכאשר מיכאל כבר לא האמין שיקרה הדבר, שדבריו יגיעו אל האנשים והקומוניסטים בכפר הזה, אז נודע להם הנס שהרה, ולא היה אפשר לומר כיצד. כי האנשים באו לדלת ודפקו. הם באו בלי מילים גדולות, והביאו מה שהיה להם. השכנה הביאה עוגה. היא עפתה בביתה, אמרה, ושתי עוגות לא דורשות יותר עבודה מאחת. והאם מנדי מסתדרת? ביום אחר, בא מרקו, בעל המסבעה, ושאל כמה זמן עוד נשאר לה. מיכאל הזמין אותו לחדר האוכל, וקרא למנדי, והכין תה במטבח. והם ישבו שלושתם אל השולחן ושתקו, כי לא ידעו מה לומר. מרקו הביא איתו בקבוק קוניאק, והעמיד אותו מולו. הוא אמנם יודע, אמר, שזה לא הדבר המתאים לילד קטן, אבל אולי, אם יתקוף אותו פעם שיעול. אז רצה שיסבירו לו את הדבר. וכשמיכאל עשה זאת, הביט מרקו באי אמון במנדי ובבטן שלה. זה באמת בטוח? שאל. ומיכאל אמר, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יכול לדעת. כי בעצם זה די לא סביר, אמר מרקו. הוא אחז שוב בקוניאק והביט בבקבוק. הוא נראה כי מהסס. אחר כך העמיד אותו על השולחן ואמר, שלושה כוכבים, זה הכי טוב שאפשר להשיג כאן. לא זה של הלקוחות. והיה מעט נבוך, וקם וגרד את פדחתו. בקיץ הוא רכבת איתי על האופנוע, אמר וצחק. איזה דבר. הם הלכו לשחות, החבורה כולה, באגם ליד פי. מי היה מאמין? כשהלך מרקו, עמדה בגינה הגברת שמיד, שהביאה את מה שסרגה לילד. יחד איתה באה מבית האבות האחות אולה, שעליה הרי חשב מיכאל שהיא קומוניסטית. אבל גם היא הביאה משהו, צעצוע, ורצתה שמנדי תיגע בה. כך באו, בזה אחר זה. השולחן בחדר האוכל היה עמוס במתנות, ובארון עמדו 10 בקבוקי שנפס או יותר. הילדים הביאו ציורים של מנדי והילד, ולפעמים הופיעו עליהם גם מיכאל וגם שור וחמור. עד מהרה הגיעו גם האנשים מבב ומכפרים אחרים בסביבה, ורצו לראות את האם לעתיד, וביקשו ממנה עצות בענייניהם הקטנים. ומנדי נתנה עצה, וניחמה, ולפעמים רק הניח היד על זרועם, או על ראשיהם, בלי לומר כלום. עד כדי כך הרצינה ושקטה, שגם מיכאל ראה אותה לגמרי מחדש, ואחרת, ועשה כל מה שנדרש לעשות. אפילו בכפר הניחו בימים ההם לכמה מריבות, ואפילו הכלבים נראו עכשיו פראיים פחות כשמיכאל עבר ברחובות, ובחלק מהבתים תלו שוב על הדלתות והחלונות את הזרים והכוכבים מקש של חג המולד. כי בכפר כולו שררה השמחה, כאילו חגו של המשיח עוד לפניהם. כולם ידעו את זה, אך איש לא אמר את הדברים מפורשות. פעם בא גם דוקטור קלאוס, לבדוק שהכל בסדר. אבל כשדפק בדלת מיכאל לא פתח. הוא ישב עם מנדי, בקומה העליונה, והם היו שקטים כילדים, והשקיפו מהחלון, עד שראו את הרופא הולך לדרכו. למחרת הלך מיכאל לבב אל הרופא. ההוא מזג שנפס, ושאל מה בעצם המצב עם המנדי הזאת. מיכאל לא שתה מהשנפס, הוא אמר רק שהכל בסדר, ואין צורך ברופא. והסיפורים האלה? אשר מארץ, מארץ הוא, ומארץ ידבר, אמר מיכאל. יוחנן ג' 31. כך או כך, אמר הרופא, הילד ייוולד בארץ ולא בשמיים. ואם תזדקקו לעזרה, קראו לי ואבו. אז לחצו ידיים ולא אמרו עוד דבר. אך מיכאל חזר לכפר, ולבית האבות, ולאחות אולה. כי היא עצמה ילדה 4 ילדים וידעה איך זה. והיא הבטיחה לו לסייע כשתגיע השעה. אך כשבא פברואר, הגיעה השעה. והילד נולד. מיכאל סייע למנדי ולאחות אולה, שאותה זימן. כאשר נפוצה השמועה, התכנסו ברחוב אנשי הכפר, וחיכו דומם מול הבית שיקרה הדבר. הוא כבר החשיך, עד שערה והילד נולד, והאחות אולה ניגשה לחלון ונסעה אותו אל על, שיראו אותו כולם בחוץ. אבל זאת הייתה בת. מיכאל ישב על מיטתה של מנדי, ואחז בידה, והביט בילדה. היא לא יפה, אמרה מנדי, אבל זו הייתה שאלה. והאחות אולה שאלה את האם מטריה, לאן בעצם היא רוצה ללכת עכשיו עם הילדה? הרי היא כבר לא יכולה לנהל את משק ביתו של הקומר בתשלום. אז אמר מיכאל, אשר לא הקלה, הוא החתן. והוא נשק את מנדי לעיני האחות, והיא סיפרה אחר כך לכולם, שכך הובטח. אך משום שלא יכלו כמובן לקרוא לילדה ישו, קראו לה סנדרה. ואם אנשי הכפר האמינו שלמענם נולד הוולד הזה, הרי שהוא יכול באותה מידה להיות גם ילדה. וכולם היו מרוצים ושמחו. ביום א' הבא הייתה הכנסייה מלאה מכפי שהייתה מזה זמן. על הספסל הקדמי ישבה מהנדים הילדה. האוגב ניגן, וכאשר תמה הנגינה עלה מיכאל לדוכן, וכה אמר, האם זה הילד שלא מחכה העולם זמן רב כל כך? את זה איננו יודעים, ולא נוכל לדעת. הלא אף אתם ידעתם היטב, כי יום אדוני כגנב בלילה כן יבוא. אבל אתם, אחי ואחיותיי, לא בחושך אתם. כי הנרדמים נרדמים בלילה, והמשתכרים משתכרים בלילה, ואנחנו בני היום נתפקחנה. הנולד מן הבשר, בשר הוא, אמר מיכאל, והנולד מן הרוח, רוח הוא. אך אנו, חביביי, רוצים להיקרא בני האלוהים. תמה קריאת הסיפור בני האלוהים, מאת פטר שטם, קרא איתן רץ. תודה על ההאזנה.